נתבקשתי שהשיעור יהיה לא על הנושא הרגיל שלנו, אלא על היום הקדוש בשנה, יום העצמאות. ואפשר להרחיב בזה הרבה, וחלק מהדברים גם ידועים לקהל, אני מתאר לעצמי. אבל הייתי רוצה להתחיל בטקסט אולי לא כל כך מפורסם, אולי חצי מפורסם, של הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין, רבנו נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין, חי בתקופה שקדמה לציונות המדינית, התקופה של חובבי ציון, תנועת חיבת ציון, שהמצטרפים אליה נקראו חובבי ציון, והם הקימו מספר יישובים בארץ ישראל, והיו כמין הקדמה לציונות המדינית ההרצליאנית. אבל לפני הציונות של הרצל הייתה ציונות של הרב שמואל מוהליבר ושל המצטרפים אליו, שעסקו לא בהקמת מדינה, כי לא סברו שהשעה כשרה להקים מדינה ממש, אלא עסקו בהתיישבות בארץ ישראל, מתוך תקווה שבבוא הזמן ההתיישבות הזאת תביא גם לידי עצמאות מדינית. בבוא הזמן. זאת הייתה השיטה של חובבי ציון. בוועד הפועל של חובבי ציון, שמונה בוועידת קטוביץ, ישבו שלושה אנשים. האחד משלושת היושבים בראש היה הדוקטור יהודה לאו פינסקר. והיה גם הסופר ילג, יהודה לייב גורדון, והנציב מוולוז'ין, ראש הישיבה. הם היו הוועד הפועל של חובבי ציון. יש לציין ששני השמות הראשונים שציינתי היו אנשים שהיינו מגדירים אותם בימינו כחילונים. והם קידמו מגמות חילוניות מובהקות בהתיישבות בארץ ישראל. הם היו אנשים בעלי רוח לאומית, אהבת הארץ, אבל הנושא הדתי היה אצלם פחות משמעותי. ואז הייתה מחלוקת בין שני ועדים, תת ועדות של חובבי ציון. הייתה ועד האודסאי והוועד, אני לא זוכר של מה. בכל מקרה, היו מתחים על רקע החילונות של חלק מן הפועלים. ויש כאלה גם שבגלל זה פרשו מן התנועה של חובבי ציון. והיו כאלה שאמרו, לא, אף על פי ש... חילונים עומדים בראש המהלך הזה, מאחר, וזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא בחר להביא גאולה לעמו, אנחנו צריכים לתמוך בזה. על זה יש דברים שכתב הרב הנציב מוולוז'ין במאמר קצר הנקרא אחרית כבראשית. מודפס בקובץ שיבת ציון. שיצא בוורשה בשנת תו רש מם, ובו יש רשימה של מאמרים של גדולי ישראל בעד אותה פרוטו-ציונות, זה לא היה ציונות ממש, זה היה מעין ציונות, ושם גם נמצא מאמר של הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, וגם הוא מודפס בתחילת קובץ הנקרא ספר ילקוט ארץ ישראל, ומשם אני מצטט, כי אצלי זה מודפס יותר טוב במהדורה הזאת מאשר בשיבת ציון שברשותי. ככה זה. טוב. אומר הרב הנציב, אגב, צריך להבין, מה גרם לרב הנציב לחשוב שזה לא רק שמתיישבים בארץ ישראל, אלא שזה ממש גאולה. כן? גאולה. מי אמר לך? אולי סתם מתיישבים בארץ ישראל, הרי כל הדורות התיישבו בארץ ישראל בצורה זורת. כן, אתה אומר, זה גאולה. אומר כי, אני אגיד לכם את זה אחר כך, אנחנו נראה בטקסט, אבל אני מקדים. אומר בגלל שהממשלה של הצאר הסכימה שיאספו כסף בשביל יישוב ארץ ישראל. באותם הימים, להתאגד בכלל באגודה כלשהי זה היה אסור. קל וחומר על מנת להוציא כסף מהאימפריה הרוסית אל מחוץ לאימפריה, ולא עוד אלא כדי להתיישב באימפריה האוטומנית, שהיא יריבה של הרוסים, זה דבר שלא עלה לדעת. אם כן, הצאר הרשה לעשות שנור כדי לקיים כמה בתים בפתח תקווה, בראש פינה. זה ההוכחה שזה מן השמיים ושהגאו לה התחילה. מותר לאסוף כסף. ברור, זה דבר כזה, כן. מה האינטרס של הצער? אפשר להראות כל מיני השערות. כיוון שאין לי ידיעה מדויקת, אני מעדיף לשמור את ההשערות בשבילי. כן, אם היה לי הוכחה מה היה אינטרס, הייתי אומר, אבל אין לי הוכחה מה היה אינטרס. טוב, כן. בוא נקרא. כבר הראינו דעת חז"ל כי בשעה שאין כללת השם רבוצה על ארצנו להיות שממה, אז רצונו יתברך שתתיישב הארץ על ידי ישראל עמו. וכמו שאמר השם ליצחק אבינו, שכון בארץ. מה זה שכון? למה לא מספיק הביטוי גור? הרי כזה הוא אמר גם גור. אבל אחרי שהוא אמר לו גור בארץ הזאת, הוא הוסיף שכון בארץ הזאת. פרשו חז"ל במדרש רבה, עשה שכונה בארץ. הווה זורע, הווה נוטע, הווה נציב. כלומר, אתה צריך להתיישב, להשתרש בארץ. אף על גב, עכשיו נשאת השאלה, מי ישב אז בארץ? אף על פי שהפלישתים הושיבו אז, לפי צורכם. כלומר, מה זאת אומרת ליישב את הארץ? הארץ מיושבת, יש פלישתים, הם מיישבים את הארץ טוב מאוד. ועדיין לא הגיעה השעה שינחלו הזרע אברהם. זו עוד לא הייתה המצווה, צריך לחכות עד ימי יהושע. אז מה הלחץ הזה? מכל מקום היה רצון השם שיעשה יצחק מצידו איזה מושב ושכונה לפניו. והנה, בעת החיה, כלומר בימינו, כל דודנו הקדוש ברוך הוא עלינו. כלומר הקדוש ברוך הוא אמר לנו להתיישב בארץ. למה? על ידי שאנו רואים כמה סיבות היוצאות מהמסבב יתברך, כי כך ברצונו יתברך שתתיישב הארץ לאט לאט על ידי נתחי ישראל, ואיתה לב מלך הקירה, קירה הקיסר ירום הודו, ושריו להרשות לעשות ועד וחברה, לאסוף כסף, לתמוך את אחינו עובדי האדמה ובעלי מלאכה אשר בארץ ישראל וסוריה. והוועד הזה מתנהג על פי חוקים ישרים, בדעת הממשלה. כלומר, זה לא במחתרת. עושים זה באופן גלוי. עוד הוא, כי כך עלה ברצון השם לעשות יישוב על ידי ישראל בארצנו הקדושה. ועלינו להעיר ולהפיח רוח אהבת הארץ ולמלא אחר רצון השם בכל אופן שיזדמה לפנינו, אם בפעולה חומרית, בעבודת האדמה או בחרושת המעשה, או במסחר. שימו לב, מי מדבר? ראש ישיבה. ראש ישיבת וולוז'ין, שבה לומדים יומם ולילה ללא הפסקה. הוא אומר, הנה, צריך לעשות מעשה. חרושת, מסחר, חקלאות. אם בפעולה רוחנית. מה זה פעולה רוחנית? לא. מה זה פעולה רוחנית? לא. לא. לא, לא, הנה אני אגיד לכם, אם בפעולה רוחנית היינו הדפסת ספרים מועילים לעניין הנשגב, כלומר פרופגנדה, מה שיעזור להדפיס זה מה שצריך לעשות, זה הפעולה הרוחנית. עכשיו, מה עם תפילה, לימוד תורה? לא, לא נראה לי שזה, הוא חושב שזה קשור לעניין. עכשיו אולי תגיד, אבל אני לא חושב שככה צריכה להיות גאולה. אני זוכר, פעם הייתי אצל הרב צבי יהודה קוק, והגיע תלמיד חכם מארצות הברית. אחרי שהוא מסר לרב צבי יהודה, דרושת שלום חמה ממורי ורבי הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק שליטה, אז הרב צבי יהודה קיבל כמובן, ואז אותו תלמיד חכם מאמריקה אמר, כבוד הרב, יש אומרים ש... אי אפשר שגאולה תבוא על ידי חילונים. ענה הרב צבי יהודה, קושיות על ריבונו של עולם. בסדר, יש לך אתה חושב, אבל הקדוש ברוך הוא חושב אחרת. ואין, אבל על זה אומר הנציב מוולוז'ין, שקדם לרב צבי יהודה, גם לא קראו צבי יהודה. ואין לנו לחשוב מחשבות, כי ראוי היה הדבר הגדול הזה באופנים אחרים כאשר מצויר בדעות בני האדם. למה? כי על זה לקה משה רבנו, על שאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. ולקה על זה כדעית במסכת שבת דף צד זין. עכשיו, מה לא היה בסדר במה שאמר משה? שהם לא יאמינו לי. יכול להיות. נו, אדרבה, אז מה הבעיה? למה משה לא בסדר? הוא אומר, והדבר ברור שלא אמר משה והם לא יאמינו כלל בגאולה, שהרי אותה הם מבקשים. הם רוצים להיגאל ממצרים. אלא אמר משה שלא יאמינו למשה כי נראה אליו השם. למה? והיינו, משום שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה, המסורה להם מן האבות, וגם לא נודע בקדושה וחסידות. כלומר, משה אומר, הם לא יאמינו לי איך שאני נראה. הם יגידו, אתה לא השי נעיד. שהרי היה בנעוריו גדל בפלטין של פרעו, ועוסק בחוכמות חיצוניות. הוא מלובש, הוא מדבר כמצרי. אז לא שמעתם את משה רבנו מדבר? איזה מבטא מצרי כבד היה לו. שעל כן חשבו בנות יתרו כאיש מצרי. ולפי דעות בני האדם היה ראוי יותר שיתראה השם לאהרון. קדוש השם, שהיה נביא עוד במצרים. כמו שכתוב בספר שמואל, הנגלו נגליתי לבית אביך. וזאת הייתה טענת משה רבנו שיאמרו ישראל לא נראה אליך השם. כלומר, לא יכול להיות שאדם כמוך, בלי זקן, מדבר מצרית, נראה כמו מצרי, יודע ספרות מצרית, שהקדוש הוא איתך ידבר, ישלח אותך להוציא אותנו ממצרים, לא יכול להיות. ועל זה הראה הקדוש הוא את המטה שנהפך לנחש, והיה ראש המטה לראש הנחש, וקצה המטה לזנב הנחש, וציווה הוא השם לאחוז בזנבו ונתהפך למטה, והיה ראוי להיות שוב קצה המטה, מה שאין מקום לתופסו כך בחפו. אבל לא כן היה, אליו היה למטה בחפו. היינו שנתאפר קצה המטה להיות לראש המטה, וכדרך שתופסים המטה בכף. ובזה הראה שאף על פי שאינך כדאי בעיניהם, אלא להיות זנב להריות, מכל מקום, בזכות האבות, נהפך משה רבנו לראש מנהיגי הדור, שהוא משל למטה ושבט. מטה ושבט, כן, שבט זה שלטון. והנה, כן. כן, כלומר, הוא אומר, תתפוס בזנבו. אם הוא תתפוס בזנבו ויהפוך למטה, אז המטה יעמוד ככה, נכון? והוא אומר, לא, והיה למטה בחפו. חזר להיות בראש. סימן שמשה, אף על פי שבעיניהם נראה לזנב, הוא באמת בראש. רגע, אז מה החטא של משה? הוא יסביר. ובזה, סליחה, והנה נענש משה, רבינו עליו השלום, על שחשד את ישראל למור, כי לא יאמינו שנראה השם למשה להוציא את ישראל ממצרים. כלומר, החטא של משה זה שהוא חושב שהיהודים לא יקבלו גואל חילוני. לא ייתכן שהיהודים לא יקבלו גואל חילוני. הוא נענש על זה שהוא חשב שעם ישראל חרדים. לא, זה באמת, ככה הוא מסביר. זה לא בצחוק. בכאילו כזה. כי באמת, אין לחוות דעה את השם. וכאשר אמר על ידי ישעיהו הנביא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי. וכן, לעת כזאת, אחרי אשר אנו רואים מתוך עלילותיו, שהאיר את לב הנדיב, מי זה הנדיב? הברון רוטשילד, להפליא לעשות לטובת היישוב, ואיתה את לב הסולטן ושרב להסכים לזה. כלומר, לא רק הצאר מסכים, אלא הברון מסכים והסולטן מסכים, אותותיו אלה הן דבריו, כמו שכתוב, שמו בם דברי אותותיו, ואין לנו להתחכם לומר כי נצרח להיות באופן אחר. מובן? מה? ודאי, הסכים שיקנו אדמות. שיקנו אדמות, ברור. מה? ובייחוד חובה על גדולי ישראל, יברכם השם, להשתתף לרצון השם, על ידי עצות ליחידים אשר ברחם השם להפריז על זה איזה סך מסוים. כלומר, מה התפקיד של הרבנים? תעודדו לתת סכום קצת יותר גבוה. או לדדב לחברי הקדושה אשר על יישוב הארץ נוסדה. ובזה יזכו גם הם מה לראות את ישראל בנביהם בארץ השם שמה, ויהיו מאירים ככוכבים דרך ארץ הקודש לרבים, וזכות הרבים יהיה תלוי בהם, וימצאו חיים צדקה וכבוד כמשמעו מדרשו. כלומר, מה הוא מצפה מהרבנים? לא להתחיל לתת מוסר על שמירת שבת או משהו כזה, אלא הוא מצפה מהרבנים לעודד לתת כסף. וכנפש העמוס בעבודה, בא לחתום, יום ראשון, שישין, לימי תשובה, שנת תברשנון א', פה קהל וולוז'ין. נפתלי, צבי, יהודה, ברלין. אוקיי? טוב, זה דברים שכדאי לזכור, כי ויכוחים שאנחנו רואים מיותר מאוחר התחילו כבר אז. כן, בבקשה. נכון. למה הקדוש ברוך הוא כשהוא גואל, גואל גם על ידי אנשים רחוקים? זה השאלה שלך, נכון? עכשיו אתה גם מנסה לתת תשובה. אתה שואל מה הסיבות שבגללן הקדוש ברוך הוא גואל באופן הזה. יפה. א', זה לא נושא השיעור. ב', אם בכל זאת אתה מתעקש, יש, אפשר לומר, איזה עיקרון כזה, שהגאולה זה תהליך שבא לגאול את הכל. כדי לגאול את הכל צריך להתחיל מהרחוק. כן, יש בגמרא שיש עוף שמביא גאולה. העוף הזה נקרא שרקרק. מסביר המהר"ל, כי זה מתחיל משין, אחר כך רש ואחרי זה קוף. כלומר, לקח מהרחוק ואחר כך מתקרב. על זה שואל הרב חרלאפ, שאלה מאוד חשובה. הוא אומר, אם הרצון של הקדוש ברוך הוא זה להתחיל משין, רש, קוף, צדיק וכו', אז מה החטא של שבתאי צבי? שבתאי צבי הרי אמר, שם רשעי מרכב, שכדי להביא גאולה צריך לרדת אל הקליפות הרחוקות. ולכן הוא עשה עבירות כדי להביא גאולה. לכאורה, זה בדיוק הרעיון. אומר הרב חרל"פ, הטעות של שבתאי צבי זה שהוא לא ידע שמי שעושה את הסדר הזה משין, רש, קוף וכו', זה הקדוש ברוך הוא. וזה עובד כשהצדיק הוא בעצמו בסדר אבגד, א', ב', ג', ד', ה'. ואז יש נקודה מרכזית שאליה הקצוות יכולות להתחבר. ולכן יש פה תפקיד לחכמים להיות אותה נקודה מרכזית. ועל ידי זה הכל מתאסף אליה. כן. זה צריך להעמיד במרכז הרב. כן. האותיו. נכון, זו שאלה. לכאורה צריך להתחיל מיטב. ודאי שאפשר תשובה. יש דברים שעוד לא שותפים בגאולה. יש קצוות שלא שותפים. שזה ההיקף של המציאות. בסדר? כן, אבל לא בגאולה, בתחיית המתים. אל תא ארצים, תא, תו א'. כן. היו לו מה? אז מה הבעיה? כן, אבל הוא עצמו חשב שגם תפקידו של הרב זה לרדת. ובכן, אחרי ההקדמה הזאת, בעצם ההקדמה הזאת מבחינה היסטורית שייכת לתקופה הקדם ציונית. כן. זה הגיע לרבני פולניה, רוסיה, מה שהיה באזור של יהדות מזרח אירופה. בסדר? כן. הרב קוק שאב את הרעיונות שלו מהתורה. כלומר, הרבה אנשים שואלים, מהי שיטתו של הרב קוק? התשובה היא ששיטתו של הרב קוק זה היהדות. אבל מה ביהדות? הוא אמר שכל הרעיונות שלו יש להם מקור מפורש בארי זל. אמרו לו אבא ואמא שלו, אם ככה, אז תפרסם את המקורות שלך, שיפסיקו לתקוף אותך. ואז הוא אמר, אבל הם לא יבינו שזה המקורות. בגלל שכדי לדעת לקרוא את הארי, צריך להיות במדרגה מסוימת. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בענייננו. זכינו, אחרי תקופה יחסית ארוכה, שנגמרה התקופה של התחלתה דגאולה. נכון? וזה מזה כבר 71 שנה, שאנחנו אחרי הגאולה. כך שלומר את האמת, ליבי נוקפי כל פעם שבבית הכנסת שלי אומרים את התפילה לשלום המדינה. בגלל שאומרים דבר שמה שהוא לא נכון. ראשית צמיחת גאולתנו. זה לא נכון. ראשית צמיחת גאולתנו זה היה בימי הנציב מוולוז'ין, אולי קצת לפני כן, כשהקימו את מקווה ישראל, כשהייתה עלייתם של תלמידי הגר"א, אחידה ועוד כל מיני אנשים כאלה, האור החיים. אבל עכשיו התחלת דגאולה? מה פתאום התחלת דגאולה? נגמר מזמן התחלת דגאולה. אנחנו עברנו לגאולה. אני רוצה להסביר מניין לי דבר זה. בכל מקום, בתורה שבכתב, או בתורה שבעל פה, כשמדברים על גאולה, המשמעות היא תמיד משמעות משפטית. כלומר, שחרור משעבוד משפטי. או דודו, או בן דודו, יגאלנו. מה זה יגאלנו? יוציא את זה מרשות אחרים. אם כן, המושג של גאולה הוא מתייחס לרגע שבו עברנו משלטון הבריטים לשלטון של עצמנו. זה קרה בה' באייר תש"ח, קצת לפני שבת אחרי הצהריים. המאורע הזה הוא מאורע משמעותי מאוד, משום שהוא גדול בערכו מיציאת מצרים. וזאת, את זה אמר לא אני, אלא ירמיהו הנביא. הנה ימים באים, נאום השם, ולא יאמר עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר הדחתם שם. אם כן אומר הנביא ירמיהו, כשתהיה הגאולה האחרונה, זה יהיה יותר גדול מיציאת מצרים, עד כדי כך שישכחו את יציאת מצרים. לא, על זה אומרת הגמרא, יציאת מצרים, שעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. עכשיו, לא, צריך להבין למה. יש ארבעה דברים שבהם אנחנו רואים שמה שמתרחש בימינו הוא גדול יותר מיציאת מצרים. מהם ארבעת הדברים? א', היציאה ממצרים הייתה מארץ אחת. בימינו יצאנו מ-150 ארצות. כך שמבחינה כמותית אין מה לדבר. שתיים, גלות מצרים ארכה 200 שנה. גלות אדום, 2,000 שנה, פי 10. יצאנו אחרי 2,000 שנה, יותר גדול. ג', יציאת מצרים הייתה בנס, ניסים רבים, נגד הטבע. אם כן, הטבע לא היה שותף. בגאולתנו אנו, הטבע שותף מלא. לא היו ניסים. יותר גדול, כי הטבע, שהוא בריאתו של הקדוש ברוך הוא, שותף. תאר לעצמך מה קורה ביציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר לים, ים יקר, אתה יודע, אני בראתי אותך ואתה עושה עבודה יפה. אבל יש לי בעיה, היום אתה מפריע לבני ישראל לעבור, אז תזוז בבקשה. זה איזה אלבון זה? מאז בריאת העולם, אני כאן, ברצון הבורא, לא עושה את כל מה שצריך. דווקא במאורע המשמעותי בהיסטוריה אומרים לי לזוז? לא פייר. מה עושה הקדוש ברוך הוא בימינו? הים בעצמו שותף, מביא את המעפילים. והדבר הרביעי הוא העיקרי, שגאולת מצרים הייתה גלות אחריה, ואילו הגאולה שלנו אין גלות לעולם ועד אחריה. אז ברור שזה גדול פי כמה וכמה אין סוף פעמים. זה השאלה מה זה נקרא לשכוח. יש על זה דיון שלם שמה עיין במהר"ל, בהקדמתו לנצח ישראל. הוא דן בשאלה הזאת. כן, בבקשה. אתה אומר ככה, שביציאת מצרים יצאנו ממתת שערי תומה. זה בדיוק, זאת תפיסה דתית של הגאולה. כלומר, אתה רואה את הגאולה בתור מאורע שמשמעותו היא משמעות מטאפיזית. לא. כלומר, מה שמגדיר מאורע כגאולה, זה נתון פוליטי. כלומר, היית משועבד למישהו, עכשיו אתה כבר לא משועבד למישהו. אתה יודע, כשיצאו ממצרים, השר של מצרים אמר, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. מדוע אתה מציל אלו מפני אלו? מאבד אלו מפני אלו? הזוהר הולך יותר חריף. שהשר של מצרים אמר, הללו עובדי עבודה זרה, ומגלי עריות ושופכי דמים. והללו עובדי עבודה זרה, ומגלי עריות ושופכי דמים. בסדר? כלומר, אי אפשר לדבר על מעלה רוחנית משהו משהו. בסדר? מה? נכון. לא. ככה. זאת אומרת, מה שקרה ביציאת מצרים, בשירת הים, ראתה שפחה על הים, נכון? מה זה שפחה אצל חז"ל? זה האישיות הירודה ביותר בחברה. רוצים להגיד שאפילו מי שהיה ירוד באותה שעה ראה, כי זה היה לידת האומה. כך מסביר הרב קוק בעולת ריאה. כן. נו. כן, לא יודע. אצל חז"ל כתוב במפורש. אין בין העולם הזה. לא. לא. זהו השקר שהופץ על ידי ישעיהו ליבוביץ'. שאומר, ואחר כך תלמידיו הלכו בדרך הזאת, שדברי הרמב״ם, שאין בנה עולם הזה, לימות המשיח, אלי השבון יכול להיות בלבד, זו דעת יחיד של שמואל. זה לא נכון, זה לא דעת יחיד של שמואל. לא, זה לא דעת יחיד של שמואל. זו דעת כל התנאים במסכת ברכות. עיין בסוף פרק ראשון, במסכת ברכות. שם, שבין עזאי לבין חכמים, האם יציאת מצרים תשכח או לא, נכון? אז מה אומר בן עזאי? הוא אומר, ודאי שתשכח. למה? כי יאמרו חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כבר לא יאמרו אלא שאשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מכל הארצות. כלומר, קיבוץ הגלויות, לפי בן עזאי, זה הגאולה. אמרו חכמים, לא, אלא ששעבוד מלכויות עיקר. כלומר, יציאה מעבדות לחירות זה העיקר, ויציאת מצרים תפלה. אתה רואה שגם חכמים וגם בן עזאי, החלוקים זה על זה, שניהם מסכימים. שמה שמגדיר את התהליך כגאולה, זה תהליך פיזי, פוליטי, ולא משהו אחר. אם כן, מה? אם כן, זה לא דעת שמואל, זה דעת בן עזאי וחכמים. ורבי אלעזר בן עזריה. בסדר? אז זה לא המוראים, זה התנאים. ולכן הרמב״ם פסק התנאים, ולא כשמואל. כי הרי שמואל לכאורה יחיד. אגב, לעומת מי יחיד? לעומת רבי יוחנן, לא. לא. הגמרא אומרת, רבי יוחנן אומר, שכל הנביאים ניבאו לימות המשיח ועל העולם הבא, אין אין לא ראתה, ופליגה דשמואל. כלומר, זה מחלוקת רבי יוחנן ושמואל. אז זה אחד מול אחד, אל תספר לי, יחיד ורבים. לא, אל תגיד לי אחד מול רבים. זה לא אחד מול רבים, זה אחד מול אחד. בסדר? עכשיו, לא, בסדר, שלא... אז זה נכון. לא, 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 לא. אדוני לא קרא לכאורה, לא את דברי הרמב״ם במשנה תורה, והרמב״ן בספר הגאולה, ורבי סעדיה גאון בספר אמונות ודעות במאמר התחייה והפדות, ודברי המהר"ל בהקדמת, בפרק ראשון של תפארת ישראל, של נצח ישראל. כלומר, כל הדברים האלה נראים לי דברי ראשונים ואחרונים. עכשיו, לכן כל האמירה, כל התפיסה במשך הגלות הייתה כזאת ניסית, זה לא נכון. זאת הייתה התפיסה העממית, הפופולרית, ודאי שלא, לא של הרבנים. כן, ועיין גם ברבנל, בספר משמיע ישועה וכו'. כן. האם אנחנו תלויים באמריקאים? כאן אנחנו עוברים לנקודה השנייה שרציתי לדבר עליה. מה? יצאנו במתן תורה. נכון, במתן תורה יצאנו מזה. אתה צודק. מתן תורה, יש חג למתן תורה, זה אתה צודק. אבל יציאת מצרים זה... כן, לכאורה היית צריך לעשות, לא לעשות שום חג על יציאת מצרים, לחכות למתן תורה, נכון? מה? היא אף פעם לא הייתה קשורה, גאולה זה אף פעם לא היה מעשה דתי. כי נתן השם בו תשועה לארם, על ידי מי? על ידי נעמן, שר צבע ארם. לא, היא לא חסרה שום דבר. היא לא חסרה שום דבר כגאולה. לא. לא, מה שהיה במצרים היה דווקא גרוע מאוד. יצאנו ממצרים, היינו בתוך מדינת שערי תומה. זה היה גרוע מאוד, כן. איך אנחנו יודעים שזה גאולה אחרונה? מפורש בירושלמי. שביעית פרק ו' הלכה א'. ויטיבך מאבותיך, אבותיך הייתה גלות אחרי גאולתם, ואתה אין לך. פשוט מפורש. וכן רש"י על, על מגילת איכה, פקד עלייך בת אדום, כן, לא יוסיף לגלותיך, פקד עלייך בת אדום, כשיצאו מגלות אדום לא יגלו יותר. זה דברי הנביא כבר. בסדר? ובכן, בואו נתקדם קצת. לגבי השאלה, אנחנו תלויים באמריקה. מעניין? חשבתי שזה ההפך, שהאמריקאים תלויים בנו. אבל גם בהנחה כזאת. האם עצמאות בהלכה פירושו אוטרקיה? הם לא יודעים מה זה אוטרקיה. מה? אתם לא יודעים עברית? אוטרקיה זה משטר שבו אינני תלוי כלכלית וביטחונית בשום גורם חוץ מעצמי. בסדר? זו שיטה בכלכלה. אנחנו צריכים לייצר בעצמנו כל מה שאנחנו צריכים, לא צריך לא יבוא, רק ייצוא מקסימום וכדומה. זאת שיטה, זו שיטה האוטרקית. השיטה הזאת איננה נכונה מבחינה כלכלית, זה הוכח הרבה פעמים. אבל בכלל, האם הגדרה של עצמאות זה שאינני תלוי באף אחד אחר? אם זה נכון, זה אומר שמעולם לא הייתה מדינה עצמאית בעולם, כולל ארצות הברית, שהיא תלויה ביפן, והיא תלויה בסין, והיא תלויה בפוטין, וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, מדינה עצמאית זאת מדינה שעונה להגדרה של עצמאות לפי ההלכה. מהי ההלכה שקובעת שמדינה יש לה דין מלכות? שמשטר כלשהו יש לו דין מלכות? שני דברים. צבא, כלומר מונופול על הכוח הצבאי, מונופול על המטבע. אומר הרמב״ם בהלכות גזלה, פרק חמישי, הלכה י' א', מלך שהמטבע שלו יוצא, הרי הוא מלך. ואם המטבע שלו איננו מקובל, הרי הוא רק שודד. בסדר? זאת אומרת, כיוון שיש לנו מונופול על הצבא, צהל, ויש לנו מטבע השקל, אנחנו במעמד של מלכות לפי ההלכה. אם אנחנו לא מלכות, כל מי שיוצא למילואים הוא רוצח. וכל מי שגובה מס הכנסה, שותף לגזל. בסדר? צריך לדעת את זה. טוב, זה לגבי הנקודה השנייה. ואני רוצה עכשיו להגיד בנקודה השלישית. מה... הגמרא אומרת לפי דבריך שכשאנחנו עצמאים לא צמים, נכון? נכון, זו מחלוקת בין שתי שורות בגמרא, בהפרש של שמונה שורות זו מזו, ומחלוקת רמב"ן ורבנו חננאל, והשאלה הזאת נשאלה הלכה למעשה בשנת תש"ט. שני רבנים גדולים, אחד מטורקיה ואחד מאלג'יריה, שלחו